ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף י' ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לגמרא, נסתכל בשוליים ממול הנושא, וכתבנו חוצפה, שלא מראה סכינו לחכם וראוי להחרימו. בשיעור הקודם הזכרנו על פי מה שחשבנו, על פי פסוק, מתברר שזה אסמכתה, שיש עניין להראות סכין לחכם. זה היה בסוגיה של צורך בדיקת הסכין בפני פגימות. בנוסף לזה יש עניין ששוחט לפני שהוא מתחיל במקצוע שלו, שהוא מראה את הסכין שלו לחכם, חכם העיר, רב העיר, מפני כבוד. הגמרא פה ממשיכה בנושא הזה. אמר רב הונא, הייתה דלא שר, שר זה להראות, דלא שר סכינה כמי חכם, ושמתינה די, שמים אותו בחרם, מחרימים אותו. ורשי כותב, החרם זה בגלל התנהגות של חוצפה כלפי תלמידי חכמים, בעניין כבוד הרב. ורב אמר, מעברינן לי, משביטים אותו מאומנתו. רשי כותב מעבירים עלי מאומנתו שלא ימכור בסעוד. הגמרא ממשיכה, הוא מחזינן הבשרי דטריפה אי, וגם מחזים על הבשר שיוצא מתחת ידו טריפה. ולא פליגי, מה שראינו פה רב הונא ורבה לא חולקים, כאן בשנמצאת סכינו יפה, זה מה שרב הונא אמר, רק מחרימים אותו. כאן מה שרב אמר, בשלו נמצאת סכינו יפה, שהסכין שלו עם פגמים. רבין אמר, איך הדלו נמצאת סכינו יפה? רבינה, תשימו לב, יש לנו פה מספר 2, כי הוא מרחיק לכת ממה שרב אמר. רבין אומר, ממסמס לי בפרטה, הבשר שהוא כבר שחט, מלחיצים אותו בפרש בגללים, בגללי בקר, ואפילו לעובד כוכבים נמי לא מזדבן, שהוא לא יכול להכיל את זה, למכור את זה אפילו לעובד כוכבים. הוא ממאך את זה, יותר מדויק, ממאך את זה בתוך פרש של של בהמות. כאן יש מעשה, תשימו לב, סימנו את זה כנקודה ארוכה. ההוא טבחה היה שוחט, דלא שר סכינו כמי דרבה בר חיננה, הוא לא הראה סכינו לרבה. שמתי ועברי, הוא שמו אותו וחרימו אותו, שמתי חרם, והעבירו אותו מהמשרה, ואחיז הבשרי דטריפה היא, וגם הכריזו על הבשר שהוא מוציא מתחת ידו כטריפה. רשי, הדיבור מטר שמתי ועברי, דקסבר, כי אמר רבה מעברין עלי, כשרב אמר שמעבים אותו מהמשרה, אפילו נמצא סכינו יפה כאמר. וזה בשונה ממה שאמרנו לפני כמה שורות, שאמרנו כאן בשלו נמצא סכינו יפה, שדבריו של רבה שמעבירים עלי זה רק אז. כאן הדעה שאפילו אם נמצא סכינו יפה, מעבירים עלי. איקלו מר זוטרא ורב אשי לגבי שני הרבנים האלו הגיעו לרבה בר חיננה, אמר להו, רבה בר חיננה אמר להם, לעינו רבנן במלטי, תעשו חקירה בעניינו של אותו טבח, תתלו ביתפלי. בסופו של דבר יש ילדים שתלויים בו, הוא המפרנס שלהם והוא צריך להסתכל בשביל הילדים. וזה כמובן אחרי שאותו רב בר חינן עצמו הביאו אותו מהמשרה. בעד כרבשי לסכיני ונמצאת יפה ואכשרי. רבשי בדק הסכין ונמצאת בלי שום פגם, סכין חלק, והוא הכשיר אותו. ורשי פה אומר, מתייחס למה שאמרנו מוקדם יותר, רשי אומר ואכשרי דקסבר הדי אמר רב אמר ונדי בשלו נמצאת סכינו יפה כאמר. נמשיך בגמרא, אמלי מוזרתרה, ולא לך ושמר לסבא, מה אתה מכשיר אותו, ובזמן שרב בר חינן הוא העביר אותו מהמשרה, אמלי רב אשי אומר, מה אתה חושב שאני לא מתחשב ברב? שליחותי, כאבדין, אני דווקא פועל בשליחות רב בר חינן, הוא ביקש ממני לעיין במצב שאולי ימצא זכות, שאפשר להחזיר אותו למשרה שלו. ומאחר שהוא ציווה עליי לעיין בעניינו, אין לי צורך לחזור ולהתייעץ ולשאול מה דעתו. כבר קיבלתי רישיון לפעול, ואם זה להטיב לאותו טבח, כן נעשה. בצד, בנושא, כתבנו שחיטה בשן ובציפורן. הגמרא, אמר רבא בר רב עונה, שן תלושה. רשי אומר שנתלש הלחי מן האדם או מן הבהמה להפוקה מחוברת דבעלי חיים. אז השן שעליו דובר הוא מחובר ללחי, אבל הלחי הוא נתלש מן הבעל חי. הגמרא ממשיכה, וציפורן תלושה מותר לשחוט בה לכתחילה. שורת הגמרא נתנן, חוץ ממגל קציר והמגירה והשיניים והציפורן מלא שהן חונקים. רואים פה דווקא שני הדברים האלו אינם קשורים לשחיטה, אינם קשרים לשחיטה. הגמרא נה שן השן לא קשה, אין פה קושי בניין שן, חאה בחדה הבטרתי. אם מדובר בשן אחד אפשר לשחוט בו, אבל אם מדובר בשני שיניים שמחוברים לאותו לחי, זה כמו סכין פגומה, יש מרווח ביניהם והסימנים יקראו בתוך אותו רווח כשאתה מוליך ומביא את הלחי. ציפון הציפון לא קשיה, בתלושה במחוברת. רשי כותב במחוברת לבעלי חיים, זה אז זה הכוונה שבמשנה שהם פסולים. כרבי דיאמר אין שוחטין במחובר, אבל אם הוא כמו שתיארנו מקודם תלוש מהבעל חי, אין בעיה. המשנה, השוחט במגל קציר בדרך הליכתה, בית שמי פוסלים ביתי מכשירים. עכשיו צריכים לתאר מה זה מגל קציר, ורשי על המשנה ממול אומר, מגל קציר דרך הליכתה אינה קורעת לבית הלל, מפני שראשיה כפופים מאוד. אנחנו ניסינו לצייר משהו לפי התיאור הזה, אז בשוליים אתם יכולים לראות מגל קציר. במצב כזה הסימן כמעט ולא נופל לתוך פגימה, וגם אין עוקצים שיקראו את הסימנים. אז אם אתה מקפיד רק למשוך את הסכין הזה, המגל קציר, בכיוון אחד, אין בעיה. אם אתה מוליך ומביא, כמובן זה יהיה בעיה, כי בכיוון השני סימנים יתפסו בפגימות ויקראו. הגמרא, המשנה ממשיכה, ואם החליקו שיניה הרי היא כסכין. ואם החליקו את השיניים שאין עוקצים, אז דינו כסכין. אמר רב חייא בר אבא, אמר ביוחנן, אף כשהכשירו בית הלל לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה. שחיטה כזאת היא אפקטיבית לגרום לכך שהגופה של הבהמה לא תטמא, לא כמו בהמה שמתה, אלא כדין שחוטה, וכזאת היא לא מטמאה. יש לזה השלכות, אגב, אם הבהמה נמצאת טריפה. אז אנחנו אומרים שבהמה שנשחטה, אפילו אם נמצאת טריפה, לא מטמאה. אבל, ממשיך הגמרא, אבל באכילה אסורה אנחנו לא נתיר שחיטה במעגל קציר באכילה. למה? גוזרים הולכה עטו הובאה. אנחנו חוששים שאם אנחנו נתיר באכילה, פעם הבאה אדם גם יוביל את הסכין הולכה והבאה, ובזה באמת השחיטה פסולה. אמר רבשי, די קנמי, בקריאה מדויקת במשנה אפשר לראות שכל הכולה של בית הלל זה רק שאין פה טומאת נבלה. דקטני בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, ולא קטני בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. אם היו כותבים בית הלל מתירים, אני הייתי מבין מתיר לאכול, אבל זה לא כתוב. כתוב מכשיר, מכשיר משמע אין טומאה. ולתמך שאתה רוצה להוכיח שדובר פה בענייני תומה ותארה, ליתני בית שמי מתאמין ובית הילה מתארין, זה היה יותר מדויק וקולע. וזה לא כתוב מתאמין ומתארין, אלא פוסלין ומכשירין ואוסרין ומתירין חד המיותהי. מאחר שלא נקט לשון של תומה וטהרה, אני מבין שזה מדובר באכילה. נקרא את השורה האחרונה בגמרא עוד פעם, רק לשם דיוק הקריאה. אלא פוסלין ומכשירין ויוסרין ומתירין חדה מלתהי. זה שהמשנה דווקא לא השתמשה במילים מתאמין ומתארין, הביטויים האלו פוסלים ומחשים הם שווים לאוסרים ומתירים, וממילא אין סיוע למה שרב חייא בר אבא אמר בפתיחה שמדובר רק בתומת או טהרה מידי נבלה, אלא אפילו היתר אכילה. הנושא שמופיע פה בשוליים, הגרמה ששוחט שלא במקום שחיטה. זאת אומרת, בצוואר של בהמה יש גבולות, יש מדי גבוה כלפי הראש או מדי נמוך כלפי הגוף, שזה כבר מעבר לגבולות שחיטה. אז השחיטה שמחוץ לגבולות השחיטה נקרא הגרמה. עכשיו, מה הם הגבולות? אנחנו במשנה נראה מחלוקת רבנן ורבי יוסי בר יהודה, ומי ששחט רובה, רוב הקנה, בתוך טבעת הגדולה, תהיינו הקנה בנויה מהרבה טבעות, והטבעת העליונה נקראת טבעת גדולה, כי היא מקיפה את כל הקנה, בניגוד לשאר הטבעות שלא מקיפות את כל הקנה. והוא שחט רוב בתוך טבעת הגדולה וסיים למעלה מחוץ לה, כלומר הוא איתה את הסכין קצת למעלה, כשאנחנו אומרים למעלה הכוונה לכיוון הראש. ומה הדין במצב כזה? ראוי לציין שאנחנו נראה עוד שיטות בנושא הגרמה. יש שיטת שיופיע בשורה שלישית רביעית בעמוד ב', שאפשר לשחול שיטה כשרה כשהיא לגמרי מעל טבעת הגדולה, וצריכים לברר מה לפי השיטה הזאת, מהו הגבול העליון שם. ובינתיים יהיה לנו להכיר שתי שיטות במשנה שלנו. הנה המשנה: השוחט מתוך הטבעת. ההי הידיעה מצביע על כך שאנחנו מדברים על טבעת הגדולה, אותו טבעת שהטבעת העליונה. שוב פעם, אנחנו בעבר וכעת עוד פעם נמליץ שכל אחד ישיג ספר ציורים, ואנחנו ממליצים על ספר שיחת חולין מעמיתי בן דוד, ודרך הספר אפשר להבין את הנושאים האלו הרבה יותר בקלות. אז מי ששחט, הוא התחיל את השחיטה בתוך הטבעת. הטבעת מקיפה את הקנה, וכידוע צריכים לשחוט רוב הקנה, ואם מדובר בבימה גם רוב הוושת. והוא התחיל את השחיטה בתוך הטבעת ושיער במלוא אחות על פני כולה, ובסיום השחיטה נוצר כך שהטבעת נחלקה לשניים, שתי נגיד עיגולים, אחד כלפי מטה ועיגול שלם של שארית טבעת שנמצא למעלה. זאת אומרת שהשחיטה הייתה כולה בתוך הטבעת, שחיטתו כשרה. רב יוסי ברב יהודה אומר מלוא חוט על פני רובה. אפילו אם אתה בסוף השחיטה מטה את הסכין קצת מעלה, והוא בשלב האחרון של השחיטה הוא נמצא לגמרי מחוץ לטבעת, אבל רוב הטבעת נחתיכה, לפי רבי יוסי בגילה שחיטתו כשרה. רב ושמואל דיאמרי תוויו, הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, שרובה ככולה, רוב הטבעת, דהיינו רוב הקנה ככל הקנה, ככל הטבעת. ואף רבי יוסי בגדה לא אמר שרובה ככולה, אלא בטבעת הגדולה. הועיל ומקפת את כל הקנה. אז אם הטבעת הגדולה מקיפה את כל הקנה, אז אפשר לומר שבחתיכת רוב הטבעת אתה גם חותך רוב הקנה. אבל בשאר טבעות לא. אמרנו שהקנה, איך נגדיר את זה, הקנה כשפותחים את צוואר הבהמה היא נראית כצינור, יש צינור, אני קורא לזה צינור בצורת אקורדיון, יש צינור שמוליך החום של המייבש, הרבה מייבשים בצורה כזאת. יש גם צנרת היום שהיא צינור מגינה על צינור פנימי, שגם בצורה כזאת. אז השאר הקנה, סביב שאר הקנה יש טבעות, אבל אותם טבעות לא מקיפות את כל הקנה. שאר הטבעות מקיפות את רוב הקנה. יש צד אחורי של אותם טבעות שזה כבר לא מחומר הטבעות, אלא רצועת בשר שמחברת את הקצוות, את שתי הקצוות של שאר הטבעות. אני יכול להבין שהתיאור המילולי הוא לא 100% קולע, אולי לחלק מכם כן, ולכן המלצה חמה לקוש ספר כמו ספר שיחת חולין מהרב עמיתי בן דוד. אז מה יוצא? שאם שאר הטבעות אינם מקיפות את כל הקנה, כשאני חותך נגיד רוב טבעת כזאת, זה לא אומר ש, ששחטתי, ש, שחתכתי את רוב הקנה. כאן הגמרא שואלת, ובשאר הטבעות, ובשאר הטבעות, לא, מה, רב יוסי, הרב ושמו טוענים שרב יוסי בלדה לא אמר את דינו שרובו ככולו לגבי שאר הטבעות. והתניא, ותשימו לב כאן קושיה ארוכה, והתניא, רבי יוסף ביהודה אומר, ואנחנו עוברים לעמוד ב', השוחט בשאר טבעות. כבקבנו שאר טבעות, שיהיה ברור, אנחנו לא מדברים בטבעת הגדולה עכשיו. אף על פי שאין מקיפות את כל הקנה, הועיל ומקיפות את רוב הקנה, שחיטתו כשרה. רש"י, שורה ראשונה, השוחט בשאר הטבעות כל הקנה או רוב חללו, הועיל ומקיפות את רוב, להא מילתא נמי אמרינן, ובא ככולה, לשווינו קנה. כלומר, להסתכל על שאר הטבעות גם כן כדין קנה ומקום כשר לשחיטה. אז זה לא כמו דבריו של דבריהם של רב ושמואל. רב ושמואל אמרו שבשאר הטבעות, ואנחנו נחזור לרש"י בי"ח עמוד א', ארבע שורות מהסוף, אבל בשאר הטבעות מה אמרו רב ושמואל לגבי רב יוסי ורב יהודה? הם אמרו אין שיטתו כשרה בתוכן כלל, אלא בין טבעת לטבעת, כלומר בין שאר הטבעות אפשר לשחוט. וכיוון שאין מקיפין את כל הקנה כדי פרישית שרצועת בשר מחברתן, לגבי הטבעות עצמן הן לא מקיפות את כל הקנה, לאו קנה נינו, אין להם דין קנה, ואף אגב דמקיפין רובה, למרות שאותם שאר טבעות מקיפים רוב הקנה, לא אומרים רובה ככולה, להפוך אותם להיות מקום שחיטה. דכי איתלי לרב יוסי רובו ככולו, הנימי לי במקום שחיטה, ושחט רובה. להם יותרמין הרובה ככולה. אבל לשוויה מקום כשר לשחיטה משום הייתה מה, לא אמרינן רובה ככולה. והמשך הרש"י הוא עוסק בתיאור המציאות. טבעת לא איקרי קנה, לא לתבלבל פה, יש מה שנקרא טבעת ויש איבר שנקרא קנה. ואיך אני יודע שטבעת לא שווה קנה? מדקמר מה שראינו בראש עמוד ב', שכתוב שאין מקיפים את כל הקנה, ששאר הטבעות הם אינן מקיפים את כל הקנה. שמע מינה, מה רואים מזה? קרום שבתוך הטבעת המכסה אותו מבפנים מקרי קנה. אותו צינור שנמצא בתוך הטבעת זה הקנה. אז שיטת רב ושמואל בהבנת רב יוסי ורב יהודה הוא ששאר הטבעות אינו מקום שחיטה. וכאן מה שראינו פה בראש עמוד ב', וזו שאלת הגמרא, שרב יוסי ורב יהודה מדבר באמת על שחיטה בתוך שאר הטבעות, וזה כן נחשב מקום שחיטה. וקראנו את הרש"י בשורה ראשונה, נקרא אותו עוד פעם פה בעמוד ב', השוחט בשאר הטבעות, מה אתה שוחט שם? כל הקנה או רוב חללו? וראינו את ההסבר והמציאותי ברש"י בסוף, שורה האחרונה בסוף עמוד א'. בכל אופן, מי ששוחט בתוך שאר הטבעות, בתנאי שחתכת את כל הקנה או רוב הקנה, זה בהחלט מקום שחיטה. רש"י ממשיך בהסבר רבי יוסי רבי דה, הועיל מקיפות את רוב לה מילתא נמי אמרינן רובה ככולה, לשבינו קנה ומקום כשר לשחיטה. בניגוד למה שרב ושמואל אמרו, וקראנו את הרש"י בסוף עמוד א', שזה ששאר הטבעות מקיפין רובו של הקנה, זה לא הופך את שאר הטבעות האלו להיות מקום שחיטה. כאן רואים שלפי רבי יוסי ביהודה, העובדה הזאת ששאר הטבעות מקיפין את רוב הקנה, כן הופך אותם להיות מקום שחיטה. וזו הקושיה. ואנחנו נמשיך משורה שלישית מראש עמוד, קטע שנמצא בסוגריים, והסיבה לכך בגלל שזו לפי רש"י אלו הם דברי החכמים, זה לא המשך של דבריו של רב יוסי ברב יהודה, ורש"י מגדיר את הקטע הזה בתוך סוגריים כמילתא באנפי נפשה. עם ההקדמה הזאת נקרא ביחד שורה שלישית מראש העמוד, ומוגרמת פסולה. מוגרמת, מה זה מוגרמת? שחיטה מחוץ למקום השחיטה. ואנחנו ראינו, אם כבר אומרים שזה עליבא דרבנן, למשל אדם ששוחט מתוך טבעת הגדולה, הוא מטה את סכינו לפני שהוא מסיים השחיטה, הוא מטה את הסכין למעלה, כך שגמר השחיטה מחוץ לטבעת הגדולה, זה נקרא מוגרמת, וזה פסול, וזה גם נגיד זה הלכה למשה מסיני. העיד רבי חנינה בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא קשרה, ורש"י מסביר, הוא סובר שאפילו כל השחיטה למעלה מן הטבעת הגדולה זה כשר. ורש"י מוסיף, מה הוא אם כן הפסול הגרמה שהיא הלכה למשה מסיני לפי רבי חנינה בן אנטיגנוס? זה מה שנקרא משיפוע כובע ולמעלה, שיופיע בדף יוטט עמוד א', אפשר להסתכל בציורים שנעשים בספר שיחת קולין, לראות שזה כבר חלק גבוה לקראת הראש, גבוה מטבעת הגדולה. אז מי שחותך למעלה משיפוע כובע, זה גם לרבי חנינא בן אנטיגנוס פסול. שוב פעם, אנחנו הגענו לסיום השאלה, הקושיה. מצד אחד רב ושמואל מסבירים שאפילו רבי יוסי ביהודה לא מכשיר שחיטה, מה שהוא אמר רובה ככולה זה נכון לשחיטה תוך טבעת הגדולה, אבל הוא לא אמר דבריו בשאר טבעות, כי לפי הבנת רב ושמואל בדברי רבי יוסי ביהודה שאר טבעות לא מקום שחיטה. באה הברייתא ואומרת ההפך, שלפי רבי יוסי ביהודה גם שאר הטבעות נחשבים מקום שחיטה. ואיך זה? בזכות כך ששאר הטבעות מקיפות את רוב הקנה. הגמרא עונה, אמר רב יוסף, רב יוסי ורבי יהודה תרתי כאמר, רב שמואל סברי כבתי בחדה ופליגי עלי בחדה. רש"י, תרתי אמר, לעניין חתיכת הקנה, איתלי רובה ככולה, דכיוון דחותך הרוב, בהכשר כשרה. אז זה דבר אחד שרבי יוסי ביהודה אומר, ולעניין לשאר הטבעות מקום שחיטה, משום הקפת הרוב, אמר נמי רובה ככולה. להפוך שעה הטבעות בזכות רובה ככולה להיות מקום שחיטה, רבי יוסי ביהודה אמר גם את זה. עכשיו, מה עם רב ושמואל? רב ושמואל, רש"י ממשיך, סברי לקבתי בחדה, וחתיכת רובה במקום שחיטה, תשימו לב, אם אתה נמצא במקום שחיטה, וחתכת ערוב, זה כחתיכת כולה. ופליגי עלי בחדה, דלשוויה שער הטבעות, מקום שחיטה משום טעמה דרור כולה, לא משמינן. בנקודה הזאת, הם חולקים על רב יוסי בבי יהודה. אבל אנחנו לא גמרנו עם הסיפור הזה. שואלת הגמרא, כאן זה קושיה מבוסס על לשון שלהם בעמוד א', אז יש לנו חץ פה, אם אנחנו נחזור לחץ המקביל בעמוד א', לקראת סוף העמוד, כשרב ושמו דיברו, הם לא הציגו את עמדת עצמם. אתה תירצת עכשיו שרב ושמואל הם מסכימים איתו בנקודה אחת, ובנקודה שנייה הם חולקים עליו. לא ראינו בדברי רב ושמואל שהם מציגים את עמדת עצמם. הם אמרו, ואף בארבע שורות מסוף עמוד א', הם אמרו, ואף רבי יוסי ביהודה לא אמר אלא בטבעת הגמרא. הם באו לפרש את רבי יוסי ביהודה. אז זו קושיית הגמרא כעת. והלא אמר כאמרי, לא אמר, אתם רואים אצלנו בגמר במלכאות, זה ציטוט ממה שהם אמרו. הם לא אמרו את טעם שלהם. הגמרא עונה שבאמת כן, הם כן אמרו טעם שלהם. ואז אנחנו נצטרך להסביר את הביטוי לא אמר. הכי כאמר. רב ושמואל, כשהם התייחסו לרבי יוסי יהודה, ככה הם אמרו. הלכה כמותו בטבעת הגדולה, ואין הלכה כמותו בשאר טבעות. ועכשיו נסביר. המשמעות של הביטוי לא אמר, היינו לא אמר כלום. כלומר, מה שהוא אמר לגבי שאר טבעות, הווה לא אמר כלום. לא שווה, עם כל הכבוד, לא שווה כלום מה שהוא רבי יוסי ביהודה אמר לגבי שאר הטבעות. כי סליק רבי זירא, כי רבי זירא עלה לארץ ישראל, אכל מוגרמת דרב ושמואל. רבי זירא אכל בשר שהשחיטה הייתה מתוך שאר הטבעות. מה שרב ושמואל קראו מוגרמת, לא, שחיטה מחוץ למקום שחיטה, דהיינו שאר הטבעות בעיניהם מוגדר כלא מקום שחיטה, רבי זירא כשהוא הגיע לארץ ישראל אכל בשר שהשחיטה הייתה מתוך שאר הטבעות. רש"י ארבע שורות מתחת לגמרא בשורות הרחבות כותב מוגרמת רב ושמואל שחוטה בתוך שאר הטבעות דחשבילי אינו, דהיינו רב ושמואל, הגרמה דאמרי, הם אמרו שאר הטבעות, לאו מקום שחיטה דינו. וכל שלא במקום שחיטה, קרי הגרמה. כאמרי לכמן, הלשון הגמרא מוכיח כך, שיש מה שנקרא מקום שחיטה, ומקום שלא נקרא, מקום שחיטה נקרא הגרים או הגרמה. אז הגמרא ממשיכה, אמרי לי, שאלו את רבי זירא, לאו מאתרד רב ושמואל, אתה עולה כעת ארץ ישראל, אבל לא, אתה לא בא ממקומם של רב ושמואל. ואם אתה בא ממקומם של רב ושמואל, לכאורה אתה צריך לנהוג כמותם. והם אסרו בשר כמו שאתה אוכל עכשיו. אמר לו רבי זירא, הגיב, מן אמרה, מי זה שציטט רב ושמואל? יוסף בר חייא. רש"י מציין שזה הרב יוסף המפורסם שמופיע בכל הש"ס. רש"י אומר פה בשורה שישית מתחת לגמרא, מן אמרה לה מילתא משמי דרב ושמואל אמרו לא יוסף אחיה אמרה דתריץ ליאל דרב ושמואל סבילו כבתי בחד וכולי דהיינו רב יוסף דקולי אשס. מה ש אתם מקשים עליי מאיזושהי מימרה של רב ושמואל, שמה שרב ושמואל לא פוסקים כרב יוסי ורב יהודה בעניין שאר הטבעות, אז מי אמר כל זה? רבי זירא אומר, מן אמרה, מי אמר כל מה שאמרנו עכשיו? יוסף ברכיה. יוסף ברכיה מכולי אלמה גמיר. מה הביקורת שלו? אז רשי כותב, מכולי אלמה גמיר, הוא לומד מכולם. ושמה שמע דבר מפי אחר, שלא דקדק בדברים כמו שנאמרו. אז זה שאתם מקשים עליי מאיזושהי פסיקה בשמם של רב ושמואל, שאתם מכירים רק דרך רב יוסף, זה לא אמור להיות קושה על ההנהגה שלי, כי זה לא סמכותי. ממשיך הגמרא, ותשימו לב, יש לנו כאן נקודה ארוכה. שמע רב יוסף, רב יוסף שמע איך שרבי זירא אמר דברי ביקורת שלו, הקפד, והוא הקפיד על זה. אמר, ענה מכולי אלמא גמיר, אם אתה מחזיק אותי כאחד שמלקט פסקי דין מכל מקום, ממה שכתוב פשקווילים על, 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 על חומות, על כתלים פה או שם, או איזו הפצה בעיתון. ענה, אומר רב יוסף, ענה מרב יהודה גמירנה, המסורת שלי, וכאן באופן ספציפי על רב ושמואל, קיבלתי מרב יהודה. ומה מיוחד אצל רב יהודה? הוא דקדקן שאין לו אח ורע. דאפילו ספקי דגברי גריס. כשהוא מעביר הלכה, וכשאותו רב יהודה מקבל הלכה, והוא מעביר את זה, מפרסם את זה, ולא נאמר לו באופן ברור מי אמר אותו מימרה, רב יהודה הוא גם את זה הוא מקפיד להודיע. דאמר רב יהודה, כאן יש דוגמה לכך. רב יהודה אומר מה שהוא שמע מרבי ירמיה. דאמר רב יהודה, אמר רבי ירמיה באבא, ספק משמי דרב, ספק משמי דשמואל. איזו הלכה? לא קשור אלינו עכשיו. הלכה אומרת שלושה מתירים את הבכור במקום שאין מומחה. בלי להיכנס לסוגיה הזאת של היתר בכור כשיש לו מום, אפשר להתיר את הבכור, בכור בהמה, להישחט מחוץ לבית המקדש אם אין מומחה, על ידי שלושה אנשים. מה ראינו פה? ראינו שלהגיד על רב יוסף שהוא לומד מאנשים שלא בהכרח מדקדקים, זה רחוק מן האמת. הוא מקבל את הקבלות שלו מרב יהודה, ורב יהודה עצמו מאוד מאוד מדקדק, שאפילו אם יש איזה ספק ממי נשמע אותו דין, הוא יגיד את זה. וכאן מה שרב יוסף אמר, הוא קיבל מרב יהודה בלי שום ספקות. אנחנו ממשיכים עם קושה. ורבי זירא, אפילו לשיטתך, הגמרא אומרת, אתה שאומר שרב יוסף הוא לא שמע את מה שהוא אמר מרב ושמואל, אבל בכל אופן היה לך להימנע מאכילת אותו בשר בגלל כלל אחר. בסופו של דבר אתה בא ממקום ש נהגו למנע משחיטה מתוך שעות הבאות. וזה מספיק סיבה לא לאכול. נחשב נקרא בגמרא, ורבי זירא לטלי נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם. נכון, אתה עברת מבבל לארץ ישראל, אבל הכלל אומר שיש להטיל על בן אדם לשמור ולנהוג החומרות. המקום שממנו הוא יצא הוא, והחומרות למקום שהוא חדש הוא בא. ואתה, ורבי זירא יצא מבבל, ששם ההנהגה, המנהגה היה להימנע משחיטה מתוך שאר הטבעות. אז למה אתה אכלת? וכך אפשר לראות בתוספות, בשורה שלישית מראש העמוד, הוא פריך. ולת לי לרבי זירא וכו', דנהי דלא אמר רב ושמואל, לפי טענת רבי זירא, מכל מקום היה אסור כיוון שנהגו במקומו איסור. נחזור לגמרא. אמר אביי, אביי עונה ומסביר רבי זירא איך הוא אכל אותו מוגרמת. הני מילי, מה שאמרת עכשיו שיש לנהוג כחומות המקום שיצא משם וחומות המקום שהלך לשם, הני מילי, מתי זה תקף? מבבל לבבל, ממקום אחד לבבל למקום שני בבבל, שבשני המקומות האלו בבבל כל אחד היה מנהגי משלו, אז צריכים לשמוע על החומות של המקום שיצא משם והחומות של המקום שהגיע לשם. וגם הוא מארץ ישראל לארץ ישראל, שני מקומות בארץ ישראל, אינמי מארץ ישראל לבבל, מי שנסע מארץ ישראל לבבל והיו חומות שנהגו בארץ ישראל שלא נהגו בבבל, אותו שיצא מארץ ישראל צריך להמשיך לנהוג את החומות שהיו נהוגים בארץ ישראל. אבל מבבל לארץ ישראל, שזה הסיפור שלנו עם רבי זירא, אומר רבי, כיוון דענן כיפינן להו, אנחנו בבבל כפופים, פחותים לאנשי ארץ ישראל, עבדינן כבתיו, אנחנו שמגיעים לארץ ישראל יכולים לפעול ולנהוג כמותם, כמו אלו שבארץ ישראל. ואם בארץ ישראל נוהגים להקל, אין בעיה, אנחנו לא צריכים, אומר הבית, לחלוק כבוד למקומנו לבבל כשאנחנו מגיעים מבבל לארץ ישראל. הכלל הזה שבני בבל כפופים לבני ארץ ישראל, רש"י וגם תוספות מתייחסים לזה, זה לעניין איסור ואתר. בני ארץ ישראל, אומר תוספות, עדיפי דחקימי תפי, ואפשר, כדאי לעיין בתוספות מסכת פסחים דף נ"א עמוד א', גם דיבור מתחיל כיוון שאחד מהסיבות שהוא מביא בסוף התוספות שם בנ"א עמוד א' בפסחים, בגלל שאווירה בארץ ישראל מחכימה. אז אנחנו עם הסבר רבי יכולים להבין את רבי זירא וזה שהוא אכל המוגרמת דרב ושמואל. עוד גישה להסביר רבי זירא, רב אשי אמר אפילו תמה מבבל ארץ ישראל, שגם במצב כזה יש להחמיר. הני מילי, מתי איך דדעתו לחזור? כשאתו שיצא מבבל לארץ חושב לחזור לבבל. רבי זירא אין דעתו לחזור הווה, אבל רבי זירא לא היה כזה. הוא היה הוא הגיע לארץ ישראל עם ההחלטה להישאר בארץ ישראל, ולכן הוא לא כבול בחומות בבל. אמר לה אביי לרב יוסף, והרבנן דעתו ממחוזה, מחוזה זה בבבל, אמרי משמי דרב נחמן מוגרמת כשרה. אותו מוגרמת של רב שמואל אצלנו זה השחיטה בשאר הטבעות כשרה. ואנו מבבל, איך זה שאנחנו נוהגים איסור? כך רבי שואל רב יוסף, למה אנחנו
נוהגים איסור בזמן שאותם רבנן שבאו ממחוזה העידו משמי דרב נחמן שמוגרמת כשרה. אמר לי, אז רב יוסף עונה, נערה נערה ופשטי. גם בבבל יש מנהגים שונים. הביטוי הזה נערה נערה ופשטי, רש"י אומר כל נער מתפשט במקום שהוא רגיל שם, כלומר כל מקום הולך אחר מנהגו. אית דוכתא, יש מקומות בבבל דניגו קרב ושמואל וזה להחמיר, ואית דוכתא דלא נהיגו קרבתיו. נחזור לגמרא. רבי שמעון בן לקיש, אנחנו מכירים אותו כריש לקיש, אכשר, הוא הכשיר שחיטה שחתך בחודה דקובה. שוב פעם, אין מה להגיד, צריכים לראות את הציורים בספר, כמו ספר שיחת חולין. החודה דקובה הוא מקום מאוד גבוה, מאוד קרוב לראש, נקרא לזה בתחילת הקנה. זה גבוה בוודאי מעל טבעת הגדולה, וגם עוד יותר, זה גם יותר גבוה הזכרנו את זה מקודם, שיפוי כובע. הזכרנו את הביטוי הזה, שיפוי כובע, בקשר לשיטת רבי חנינה בן עתיקנה, שראינו בשורה הרביעית למעלה, ששיפוי כובע זה הקצה של מקום כשר לשחיטה. כאן רבי שמעון בן לקיש, הוא אכל ממקום עוד יותר גבוה משיפוי כובע, שנקרא חודה דקובע. קרי עלי רבי יוחנן, גיסה גיסה, הכשרת יותר מדי, אתה מכשיר שחיטה שהסכין חותך קרוב מדי לראש. אמר רב פאפי משמי דרבה, עוד כמה שורות נראה רב פאפה משמי דרבה, אנחנו נראה דעות נוספות בגבולות העליון בקנה כמקום הרוי לשחיטה. המעוינים שאתם רואים בגמרא בא להבליט שיש כאן שתי דעות במה שאמר רבה. אז יש לנו רב פאפי משמי דרבה ועוד כמה שעוד רב פאפה משמי דרבה. אמר רב פאפי משמי דרבה, פגע בחיתי טריפה. חיתי, רש"י כותב מילה לועזית, דומים לחיתים ומונחים על הקנה אצל הכובע. אז זה עוד מקום שחיטה, הוא גבוה מטבעת הגדולה, מאחר שהם נמצאים אצל הכובע. דיברנו מקודם על שיפוי כובע, חודה של כובע, הם על יד הכובע. והדיון פה בדבריו של רבה שמתאר שיטה שבו פגע בחיתי והתוצאה טריפה, זה שיטה שלא במקום. היא באה להור, מה הכוונה פגע? פגע ונגע בהן, כלומר חתך בתוך החיתי. תכתיב ויפגע בו וימות, אז רואים הביטוי פגע בקונטקסט שבו יש גם נגיעה. או דילמה פגע ולא נגע, כי לכתיב ויפגעו בו מלאכי אלוקים. כאן המילה פגע זה בלי, זה להגיע אל בלי לחתוך בתוך. אפשר לומר זה יותר למטה. זה השאלה. איתמר אמר רב פאפה משמי דרבה, שיער בחיתי כשרה. במילים אחרות זה פגע ונגע, ולא רק זה, גם כשרה. לפי הגישה של רב פאפי, הוא לא משאיר מקום להכשיר את זה, אבל רב פאפה משמי דרבה אומר ששיער בחיתי, דהיינו פגע ונגע, כשרה. אמר רב המימר בר מור ינוקה אבקאימנה כמד רב חייה ברד רב אביה, ואמר לי, אני הייתי עומד אצל רב חייה, והוא אמר לי שיער בחיתי כשרה. אמר לי רבינה לרבשי, אמר לי רב שמן מסוברה שמקום איקלה מרזוטרה לאטרין. רב מרזוטרה הגיע למקומנו ודרש שיער בחיתי כשרה, היינו פגע ונגע. מור ברבשי אמר פגע בחיתי כשרה, שיער בחיתי טריפה. אז מזה שהוא אמר שיער בחיתי טריפה, המשפט הראשון פגע בחיתי, זה פגע ולא נגע, רק זה כשרה. אבל פגע ונגע, דהיינו שיער בחיתי טריפה, הוא מחמיר. הגמרא ממשיכה לדף יוטט עמוד א', והלכתה משיפוי כובע ולמטה כשרה, ומי שחותך שם הוא בעצם, והיינו, זה בעצם חותך לתוך החיטי, דהיינו שיער בחיטי. רב נחמן אכשר משיפוי כובע ולמטה. אמר לי רב חנן ברב קטינה לרב נחמן, כמן, מה שאתה מכשיר זה, זה, זה די גבוה, לא כרבנן ולא כרב יוסי ורב יהודה, אז למי אתה, כמי אתה סובר? איזו שיטת תנאים מהווה הבסיס של היתר הפסק שלך? תשובה, תשימו לב תשובה ארוכה. אמר לי ענה, לא חיליק ידענה ולא ביליק ידענה, אתה אומר רב נחמן לרב חנן, אתה מצטט לי שמות כאילו מישהו אמר את הדברים האלו. אלו הם חיליק וביליק לפי הפירוש השני ברשי. רשי כותב ממול, רשי כותב, אבל ראיתי בחיליק בפרק האחרון בספר סנהדרין, עתידים ישראל דאך לי שני משיח ופרחינן פשיטה, אלא מנה חילו, מי עוד יאכל שני השנים של משיח? אתו חילק וביליק אך לי לי, ולפי הדברים לשנה ביעל מהו. אז רב נחמן הוא מנופף פה את הקושיה, והוא אומר ענה, אני לא מכיר לא חילק ולא ביליק, ענה שמיתה ידענה, יש לי קבלה, יש לי שמועה שקיבלתי דיום הבחיר ברבא מרבי יוחנן ואמילה, יש גרסות אחרות בשמות. אמר רבי אבא בר זבדה מרבי חנינה ואמילה מרבי יעקב בר אידי, אמר רבי יושב וניבי משיפוי כובע ולמטה כשרה. אז על זה אני סומך. ואמר רבי יושב וניבי מוגרמת דרבנן, מה שהרבנן מגדירים כפסול משום הגרמה, כשרה לרב יוסי ורב יהודה, הוא היה מתיר. הרבנן, נזכיר לעצמנו, הם הקפידו ששחיטה בתוך טבעת הגדולה צריך להיות כל השחיטה, גם גמר השחיטה, בלי להטות את הסכין מעלה. אם אתה מטה את הסכין במיעוט למעלה, הם יפסלו. רב יוסי ורב יהודה יכשיר את זה. עוד רב יוסי ורב יהודה, מה שרב יוסי ורב יהודה מגדיר כמוגרמת, דהיינו אם אתה שוחט מעל טבעת הגדולה זה לא כשר, אז מה שהוא מגדיר כזה כשרה לרבי חנינה בן אנטיגנוס. הגמרא שואלת פשיטה, כך היה משתמע גם בלי לומר כך, מה הצורך פה לרבי יהושע בן לוי להודיע לנו שרבי חנינה בן אנטיגנוס הוא מקל אפילו מרבי יוסי ורבי יהודה? הגמרא עונה, מהו דתימה רבי חנינה בן אנטיגנוס דרבנן קאי, שהוא סך הכל מקל על שיטת הרבנן, דהיינו מה שהרבנן הקפידו שכל השחיטה צריך להיות תוך טבעת הגדולה, בא רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר לא, מספיק עם רוב מתוך טבעת הגדולה. אבל אם הכל מעל טבעת הגדולה, גם רבי חנינה בן אנטיגנוס היה פוסל. כמשמלן, זה מה שרבי יהושע בן לוי מלמד, שרבי חנינה בן אנטיגנוס הוא מקל אפילו על רבי יוסי ברבי יהודה. שואל את אומר, ואימא החינמי, אולי הוא בעצם בא להכיר רק על הרבנן ולא להתיר שחיטה שכולה מעל טבעת הגדולה. הגמונה, אני יודע שרבי חנינה בן אנטיגנוס בא להכיר אפילו רבי יוסי בן יהודה מהלשון שבמקור שהופיע בראש עמוד הקודם. אם כן, אם רבי חנינה בן אנטיגנוס הוא בא להקל רק בשיטת החכמים, העיד עלי מבעי עלי. אם תשימו לב בעמוד הקודם, שורה שלישית מראש עמוד כתוב ומוגרמת פסולה, וקבענו שזה אלו הם דברים של הרבנן. היה צריך, אם רבי חנינה הוא תגובה להם, היה צריך לכתוב ככה: העיד עלי רבי חנינה בן אנטיגנוס שהיא כשרה. הוא לא אמר כך, הוא אמר אלא העיד רבי חנינה בן אנטיגנוס על מוגרמת. ומאחר שהלשון הוא כזה כללי, לא העיד עלי אלא העיד רבי חנינה בן אנטיגנוס על מוגרמת, הלשון הזה מראה שהוא מקל גם על רבי יוסי ברבי יהודה. רשי אומר, אם כן העיד עלי מבעי עלי, דמשמע דאסתמה דניאל מיני קאי דקטני מוגרמת פסולה, ורבנן אי העיד עלי רבי חנינה וכולי. ומדמהדר ונקת על מוגרמת, הברייתא הוסיף את הלשון הזה על מוגרמת, שמע מינה התוויו מוגרמת דליאל מיני קאי. על שתי הדעות במה הוא מוגרמת הוא שייך. ואחי כמה לא מבעיה מוגרמת רבנן דרובה בטבעת כשרה, מה שהם היו מגדירים כמוגרמת, היינו רובה בטבעת לפי הרבנן פסול, אבל זה פשוט שזה קשר. אלא אף מוגרמת רבי יוסי דכולי למעלה מן הטבעת, שהכל למעלה מן הטבעת, שהוא רבי יוסי היה אומר פסול, אני רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר כשרה. והגמרא מסיימת והלכתה כרבי חנינה בן אנטיגנוס. למה? דקאי רב נחמן קבתי. וראינו שתי שורות מראש עמוד, יש לנו כוכביות, אפשר לחבר אותם לאותם כוכביות למעלה, שכך רב נחמן עצמו פסק. עד כאן שיעורנו להיום.